עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חיוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, סק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת. חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, כל הסוגיות מגדריות, קידום שוויון מגדרי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אתם מוזמנים להזין בתוכנית ולצפות בדרך האתר הרשמי שלנו, www.radiosol.co.il, ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכם גם הטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. אז היום האורחת שלנו, חנה פריזן. שלום חנה, מה שלומך?
בוקר טוב, בסדר גמור. אמרו סערה.
אמרו סערה, כן, יצאתי חצי שעה לפני הזמן, הגעתי שעה לפני הזמן, היה בערך שמש רוב הדרך, אבל הכל טוב, הסערה תגיע, וגם אם לא, מה שיש זה מה שיש, וזה טוב.
בדיוק.
כן. אז אני רוצה להציג אותך, חנה. אני קראתי עלייך הרבה, ואני חושבת שהמסקנה ממה שאני קראתי, ובטח נגיד את זה בסוף, זה שבסוף, כשאת יודעת מה את רוצה לעשות, או אפילו לא יודעת מה את רוצה לעשות, אבל כשהעיניים שלך פתוחות ואת רואה ואת המציאות, מה היא מזמנת לך, אז זה לא משנה מאיפה תתחילי, מה שבטוח שאת תגיעי לאן שאת רוצה להגיע או שאת אמורה להגיע. וזה בדיוק לפי דעתי מי שאת. היום את יושבת ראש הדירקטוריון של החוויה הישראלית, שהיא חברת בת של הסוכנות היהודית, שמובילה את הגלית במסע לכל מי שבטוח מכיר. עד לאחרונה יושבת ראש דירקטוריון של פעילים חברת ניהול התיקים של בנק, שבבעלות בנק הפועלים. יש לך תואר ראשון ב, וזה חשוב כי נדבר על זה, בכלכלה ובסטטיסטיקה, ותואר שני במנהל עסקים, שזה יפה שאישה הולכת ולומדת כלכלה וסטטיסטיקה או מקצועות כאלה. ואת במשך השנים עשית הרבה תפקידים ואנחנו נדבר עליהם בהמשך, אבל הכל במסגרת תפקידך בבנק הפועלים, נכון?
גם בעובדות.
עוד פעם?
מודה בעובדות.
מודה בעובדות. כן, אז אני חושבת שאת בהחלט אישה מעוררת השראה ויכולה לשמש מודל להרבה נשים. ואת בעצם התחלת את הדרך שלך כפקידת השקעות בבנק, ובסיום הדרך, או לקראת, לא יודעת, לקראת ההמשך, את היית האישה הראשונה בהנהלת בנק הפועלים, וגם בסוף המשנה למנכ״ל, ובשנת 2013 אפילו קראתי שנמנית בין סייני השכר בחברות הציבוריות, ועד לאחרונה, כן, אמרתי, דירקטורית, יושב ראש הדירקטוריון של פעילים. ואני רוצה לדעת איפה את פגשת את העניין המגדרי, ואיך הייתה ההרגשה להיות האישה היחידה בהנהלה.
אז קודם כל, כשנכנסתי להנהלה, נכנסנו ביחד, לא אני לבד, אבל היינו שתי נשים, אבל עד אז, באמת הייתה תקופה של הפסקה שלא היו נשים. איך הרגשתי? הרגשתי יותר בקטע של התקדמות אישית, פחות שהתקדמות נשית, הייתי אומרת. אבל לאורך כל הקריירה שלי, הדברים החשובים עבורי היו קודם כל המשפחה שלי, ואחרי זה הקריירה, וכמובן השילוב בין השניים.
חנה, יש איזה משהו שדופק כשאת מדברת, אולי הצווארון או משהו, משהו מרעיש.
לא, את פה שקט, אני לבד.
לא, לא, משהו שקט. שאת מייצרת את הרעש.
אני? לא, מה לעשות, ככה. אני אשתדל להתנהג יפה.
בסדר, עכשיו זה טוב.
או, את רואה, אמרתי לך שאני אשתדל להתנהג יפה. אז אני חושבת שהשאיפה שלי קדימה, בקטע המקצועי וגם בקטעים אחרים שנדבר עליהם, אני מניחה עוד מעט, אני יותר ראיתי את זה בקטע אישי ולא בקטע נשי, כמו שאמרתי. אבל לאורך השנים אני הבנתי שאני צריכה גם לתרום את התרומה שלי במעשים, לא רק בכסף, לראות ולנסות לקדם את כל הנושא של ניהול נשי, את כל הנושא של חברות של נשים בדירקטוריונים וכו'.
אבל, והבנתי, אבל, כן. אבל רגע לפני זה, אני, מה שאת אומרת זה שאת לא הרגשת, שדעת, קראתי כתבה לא מזמן בגלובס, על נשים מנהלות, והן אומרות, אנחנו יושבות לבד בחדר, ויש הומור גברי, וצחוק על נשים, ודברים שאנחנו לא משתתפות, וזה מרגיש מוזר, זה מרגיש מוזר להיות בתוך סביבה גברית, מעצם העובדה שאת אישה, זה לא משהו שאת חווית?
לא, לא.
יפה.
אני, זה לא משהו שחוויתי כאייטם שהפריע לי. יכול להיות שזה דברים שהיו, אבל באמת
או שהיית מורגלת אליהם.
לא דברים שהפריעו לי. כן, אני יכולה להגדיר את עצמי כאדם שפטן, וזהו.
אז כשאנחנו מדברים בדרך כלל על, תדעת, על פקידה בבנק, אוקיי, יש לזה, זה נתפס בעיני חלק מהאנשים כתפקיד משעמם, כאילו, הלכי ותהי פקידה בבנק לכל החיים. אבל את עשית דרך, אם את התחלת פקידה בבנק, אבל יצקת לתוך הדבר הזה משהו אחר. אז מה בעצם מניע אותך להתפתח? מה אפשר לך את הדבר הזה?
אני חושבת שהייתה פה תרכובת של מספר גורמים. קודם כל הבית שממנו באתי, שהמסר מההורים היה שמאוד מאוד חשוב ללמוד, ומאוד מאוד חשוב להיות מעורב ולהיות אכפתניק, ולהיות בן אדם שמעורה במה שקורה תרבותית בארץ ובעולם. ודבר שני, בשנים שנות הבגרות הייתי אומרת, אז מי שאפשר לי בעצם את השילוב של משפחה וקריירה, זה המשפחה שלי. כי בלי זה, זה לא היה נראה ככה.
מה זאת אומרת? למה את מתכוונת?
זאת אומרת, אני מתכוונת לומר שנניח חלוקה בין בעלי לביני במשימות של גידול הילדים והבית וכולי. אז אנחנו שותפים.
את אומרת שבעצם היה שוויון בנטל, סוג של שוויון מובנה בנטל.
לא רק זה, כל אחד גם היו משימות שהוא היה יותר חזק בהם. ובכלל זה, אני חושבת, רעיון טוב שכל אחד ידחוף את האף שלו בדברים שהוא מבין. אז זה עצה טובה בכלל לחיים, אבל באמת שותפות. ואני חושבת שזו הדרך, או זה אחד הסממנים, או אחד האינדיקטורים להצלחה.
והיו איזה שהם חסמים שהרגשת שמונעים ממך להתפתח והתמודדת איתם, או שלא חווית כאלה?
בוודאי שהיו חסמים. מה זאת אומרת, מטבע הדברים, הפירמידה בארגונים הולכת ונעשית צרה, האפשרויות הולכות ונעשות יותר ויותר מחד אטרקטיביות ומעידך מועטות, וצריך להיאבק, צריך להילחם. ולפעמים אפשר גם להשיג.
אז את אומרת שזה לא קרה, זה לא קרה לבד, זה קרה, את נלחמת בשביל זה ונאבקת בשביל זה והגעת. הוכחת את עצמך.
קרה לבד זה בוודאי לא קרה לבד. ואני חושבת ששם המשחק זה עבודה קשה והשקעה ואכפתיות ומעורבות ובשלים כאילו בהמשך הקריירה ניהול שהוא ניהול אנשים שעבדו איתי אמרו שהניהול שלי הוא לא ניהול שמאשר, הוא ניהול שמאפשר וזה גם תורה שלמה ואיך להבין שלפעמים נדמה לך וואי אתה יודע הכי טוב מכולם בכל התחומים, לא זה לא נכון וגם אם אתה יודע יש לך מנהלים תחתיך אז תן להם להתפתח, תן להם לגדול, תן להם לעשות גם את הטעויות שלהם וביחד אפשר להשיג את המשימה בצורה מאוד מאוד טובה.
היית אומרת שזאת תכונה נשית, כי יש כאלה שאומרים שהניהול הנשי הוא ניהול יותר מאפשר, ניהול יותר מגדל.
תראי, יש כאלה שאומרים באמת שהניהול הגברי הוא מתנהל כמו חץ, הולך קדימה.
כן.
והניהול הנשי הוא יותר פרוס, יותר מערב, יותר משתף. אני במשך הקריירה שלי פגשתי הן נשים והן גברים, שבהתנהגות שלהם מערבבים תכונות ניהול שלהשקפתי הן נשיות או גבריות, אבל זה לא חייב להיות באישה או בגבר.
אני מבינה. ותגידי, איך הגעת דווקא לתחום הפיננסי? אוקיי, למה בחרת לעשות דווקא תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה?
אני חושבת בעצם היו פה שני תהליכים במקביל. אני חושבת שהלכתי ללמוד כלכלה, כי אבא שלי, זכרונו לברכה, זה מה שהוא למד, והדוגמה שהוא הראה לי, היא הייתה דוגמה מצוינת. זאת אומרת, הוא עשה מבחני בגרות בגיל יחסית מבוגר, ואחרי זה הלך ללמוד באוניברסיטה, וראיתי איזה מאמץ זה היה מחד. מאידך, איך זה השפיע עליו, גם באישיות וגם בקריירה, כמשהו שהוא מקדם. אז זה היה התחום שבחרתי בקטע של הלימודים. בקטע של העבודה, בצד התחלת הלימודים באוניברסיטה העברית, אז ההורים באו ואמרו, את הולכת ללמוד, יופי, צריכה גם לעבוד, ולממן את הלימודים. וחיפשתי עבודה. והייתה עבודה, הייתה משרה פנויה בבנק הפועלים בירושלים, שאז שכן ברחוב המלך ג'ורג' פינת המעלות, ושם התחלתי. אז יש כאלה שחושבים שבחיים דברים לא קורים במקרה, אני חושבת שזה די נכון.
בחיים דברים בהחלט לא קורים במקרה, אבל הם קורים רק אם את יודעת, עוזרת להם לקרוא, אם את רואה אותם, האופציות נמצאות שם כל הזמן, אם את יודעת לקטוף אותם מהעץ, זה כבר את.
אני מסכימה איתך.
ואני חושבת שזה בדיוק מה שאת עשית.
תודה.
אז אנחנו נעבור לשיר שבחרת של זוהר ארגוב, יש דברים נסתרים. את רוצה להגיד רגע למה בחרת אותו?
אני חושבת שזה שיר שיש לו סיפור מאוד, אנחנו לא ניכנס עכשיו לסיפור שלו, אבל אני חושבת ששווה להקשיב למילים שלו.
בדיוק אנחנו דיברנו עכשיו על יש דברים נסתרים, על זה שהמציאות שם, ואנחנו רק צריכים לבחור, ואני חושבת שזה השיר שהוא...
בדיוק. יש בו שיר שיש בו עומק בלתי רגיל.
כן, אז זוהר. חזרנו.
בטח.
שיר נהדר.
חזרנו.
שיר מדהים. מהמם. לא צריך כל דבר לעצור ולשאול, לא צריך לדעת הכל.
ויש דברים שנראים בלי סיבה.
נכון, אבל שום דבר. רוב הדברים הם לא בלי סיבה. הרוב המוחלט של הדברים הם לא בלי סיבה. רק אנחנו לא יודעים אותם. לא צריך לדעת אותם. איך אמר סטיב ג'ובס באחת ההרצאות שהוא נתן? בסוף... אין טעם לנסות ולחבר את הנקודות. בסוף, בדיעבד, אתה רואה את הדברים ואתה יכול לחבר את הנקודות, ואז אתה מבין כל דבר למה הוא היה. שזה מה שיפה בחיים האלה. אז חנה, איך ומתי נפתח הפתח לעולם הדירקטורים?
תראי, בעצם אני משמשת כדירקטורית בגופים שאני שם מתנדבת כבר הרבה הרבה מאוד שנים. אמנם החלפתי תחומים על פני השנים, אבל זה במלכרים, התפקיד של דירקטור הוא לא פחות חשוב מהתפקיד של דירקטור בחברות עסקיות, לעתים הוא אפילו בעל השפעה חברתית עוד יותר גדולה. אז זה החשיפה הראשונה שלי כדירקטורית. אמנם בבנק הפועלים הייתי קודם לכן חברת הנהלה, ורק אחרי זה נהייתי יושבת ראש דירקטוריון של חברת בת של הבנק של פעילים, אבל הנושא של ההתנדבות ו כהונה בוועד מנהל של גופים התנדבותיים, זה בהחלט בית ספר יוצא מן הכלל.
אבל איך זה התחיל? איך הגעת לזה?
איך הגעתי לזה?
אני אוהבת, את יודעת, ראינו דברים נסתרים, אני מנסה להבין מה, כאילו, מה היה שם שפתאום?
חברה שאלה אותי בזמנו, אם אני מוכנה לסייע לה, היא מתנדבת, אני חושבת, באותם שנים זה היה בבלט הישראלי הקלאסי, לפי הרבה מאוד שנים, והיא חברה בוועד המנהל, והאם אני אסכים לעשות אצלי את הישיבות ולהתנדב וכו' וכו'.
את שוב, חנה, את שוב מרשרשת.
אני שוב מרשרשת? טוב, אני אשתדל לא לרשרש. אז זה הייתה ההתנדבות הראשונה, אבל הייתי במספר גופים נוספים או אחרים על פני השנים. היום אני עושה את זה גם כן במספר גופים.
אני רואה שהיית דירקטורית בבלט הישראלי במכללת אלחיים, במכללת של קר, באתגרים, בעמותת שקל, ידידי מדע, עוגן, מוזיאון ישראל. הכל בהתנדבות, הרוב בהתנדבות.
הכל בהתנדבות. כל הגופים שהזכרת זה בהתנדבות.
ואת גם פועלת לקידום נשים בכל העולם. איך הגעת ואיך הגעת לזירה הבינלאומית?
אז יש לי ידידה שיש לה בלוקסמבורג מאגר של דירקטוריות פוטנציאליות, כי בשנים האחרונות הייתה הנחיה של האיחוד האירופי שצריך לכלול או לעשות העדפה מתקנת לנשים בדירקטוריונים, וזה עבר חקיקה בכל מדינה ומדינה חברה באיחוד האירופי, והידידה הקימה מאגר של דירקטוריות פוטנציאליות, והזמינה אותי לספר בפני הנשים האלה, החברות במאגר, שעושה להם מספר פעילויות במשך השנה, קצת מה קורה בקטע של ישראל, גם בנושא של שכר, גם בנושא של חברות בדירקטוריונים, והדבר מהניסיון שלי, שוב, זה לא מחקר מדעי, זה באמת מהניסיון שלי, הדבר שהקהל של השומעות הכי הכי רצה לשמוע, והכי הרבה שאל והתעניין, זה בסיפור האישי שלי. זאת אומרת, מה זה להיות אישה בישראל? ואחד התחומים שממש מעניינים זה למשל הנושא של השירות הצבאי. מה זה
קצינה בישראל?
מתגייסת לצבא והולכת לקורס קצינות, ומה עושים ואיך עושים? זה סיפור מאוד ייחודי. אז זה אני עושה כבר מספר שנים. לפני שנתיים הידידה התחילה לעשות פעילות גם בדנמרק, ועשינו כנס פיזי אחד בקופנהגן, שגם היה הצלחה בלתי רגילה, אבל אז נהיה קורונה, ועברנו לעשות את הכנסים בזום, שזה, זום זה נחמד, אבל אין כמו, אין כמו שאת מסתכלת לאדם שמולך בעיניים, זה ממש ממש לא דומה. דבר נוסף שאני עושה במסגרת הזו זה קואוצ'ינג, זאת אומרת זה מסלול של שנה לאשת עסקים, בשנה שעברה עשיתי קואוצ'ינג של שנה לאשת עסקים מלוקסמבורג, והשנה רק התחלתי לעשות קואוצ'ינג לאשת עסקים מגרמניה, וזה מדהים לראות כמה הרבה דברים יש דומים, וכמה דברים יש שונים.
קואוצ'ינג עסקי. קואוצ'ינג עסקי, איך להרים את העסק.
קואוצ'ינג עסקי ו...
גם אישי. כי בסוף הכל ביחד.
אני לא מאמינה ש... שוב, כל אחד יכול לחשוב מה שרוצה, אני מאמינה שזה הכל קשור.
משולב, לגמרי. תגידי לי, את יודעת, אני שומעת, החברה שלי לקחה, חיברה אותי... לדירקטוריון בפעם הראשונה, חברה אחרת, או שזו אותה חברה, חיברה לדירקטוריון עם, או לפעילות בחול. זה נשמע ממש כמו, את יודעת, המערכות יחסים של, של הגברים שהם יוצאים מהצבא עם רשת קשרים שהם מובילים אותם בחיים לכל מיני מקומות מעניינים. אז מה שאת אומרת זה פשוט תתחברו.
תתחברו זה תמיד טוב, תתחברו זה תמיד טוב, זה תמיד טוב, כי אנשים זה היצורים הכי נחמדים והכי מאתגרים והכי מעניינים והכי מפתיעים שיש.
לגמרי, אני מסכימה איתך. איך את מרגישה ב-2021 יחסית לפני הרבה שנים? האם הקול של הדירקטוריות בדירקטוריונים נשמע באופן זהה לקולם של הגברים בחוויה שלך?
איפה שאני נמצאת, כי אני נמצאת גם בדירקטוריונים של שתי חברות שהן חברות בורסאיות, אני מרגישה שהקול נשמע באופן שווה. ואני לא מרגישה איזושהי אפליה לרעה מעצם היותה של מישהי מהחברות בדירקטוריון אישה. יש הקשבה עניינית. עכשיו, יכול להיות שזה לא, זה לא מחקר מדעי, זה
סובייקטיבי. אנחנו כבר הבנו שזה הנקודה הסובייקטיבית שלך, שאת מרגישה שווה בין שווים, וזה אף פעם לא, וזה אף פעם לא, זה שאת אישה אף פעם לא הכניסה לך איזה שהן חוויות של פחיתות, או של רגשי נחיתות, וזה אני מתארת לעצמי כתוצאה מהיחס של בבית, של ההורים שלך, לבנות שלהם, כי אתן שלוש אחיות.
אני חושבת שגם.
גם. את יכולה להגיד שלאחיות אחרות שלך יש את הדבר הזה, איזושהי תחושה של פחיתות בגלל עצם היותן נשים? או שאת לא מזהה את זה אצלהם?
אני ממש לא מזהה את זה.
יפה. טוב, את יודעת, זה מרגיש שנושא הדירקטוריות הפך להיות לנחלתן של נשים מעטות. וקשה להיכנס לקליקה הזאת. את חושבת, איך את חושבת שאפשר לקדם ולסייע לנשים נוספות להשתלב בדירקטוריונים באופן יותר אקטיבי?
אני חושבת שמהצד של הנשים, הן צריכות להיות יותר פרו-אקטיביות, אבל גם מהצד של החברות, כי יש חברות שבפירוש שמעתי את הבעלים, בעלי המניות העיקריים אומרים שהם רוצים נוכחות נשית מוגברת. ואני חושבת שזה, עצם זה שאני מתפעלת מזה, זה נקודה שאפשר לחשוב עליה. אבל עצם זה שזה קיים, אני חושבת שזה טוב. ובאמת אני מאמינה פה שמי שרוצה צריכה להקדיש לזה זמן ומאמץ. ולא תמיד זה מצליח, אבל לפעמים כן. ומעבר לכך, אני חושבת שהסיפור של ההתנדבות, הסיפור של חברות בדירקטוריונים של גופים ללא כוונת רווח, אני חושבת שזה משהו שהוא, קודם כל הוא תרומה בלתי רגילה לגופים עצמם ולחברה הישראלית, ולא פחות חשוב למי שעושה את זה.
תגידי רק... המתנדבות הן בעיקר נשים, או שהן נשים וגברים?
לא.
חצי חצי.
זה נשים וגברים כאחד.
כולם מתנדבים.
כולם מתנדבים. אני חושבת שזה חלק מזה שיש היום הרבה מאוד מודעות לנושא הזה של
ההתנדבות.
של ההתנדבות. יתרה מזאת, אני חושבת שזה גם פועל יוצא של עלייה בתוחלת החיים בעולם כולו ובישראל. ישראל היא במקום די גבוה בעולם מבחינת תוחלת החיים. כמובן שמי שמובילות זה האנשים, אבל התוחלת חיים של נשים בישראל זה למעלה מ-84, וזה מתקדם על פני הזמן. הגברים חצו לפני תקופה לא ארוכה את ה-80, אבל בעצם אתה פורש מעבודה בגיל 67 נגיד לגבר, ובהרבה מן המקרים אתה בריא, אתה, יש לך הכנסה או את, ויש לך זמן פנוי, ואתה מחפש תוכן.
ואתה מחפש
משמעות, ואני חושבת שההתנדבות במוסדות ללא כוונת רווח, היא מעולה. עכשיו, זה לא חייב להיות בוועד מנהל, זה יכול להיות התנדבות בפעילות של הגוף עצמו, אבל זה באמת משהו שקודם כל מי שמתנדב מרוויח, וגם כמובן הגוף שבו הוא מתנדב.
בהחלט. אני מגיעה מויצו, ובויצו יש אלפי מתנדבות, אבל בעיקר מתנדבות. מעטים
המתנדבים. אני בויצו. כן, זה, אבל אני חושבת גם משהו שצריך לעשות, להביא יותר מתנדבים. ומעבר לכך, אני חמתי לויצו על כך שהם עשו השנה כנס מאוד גדול על נושא של חינוך פיננסי, שאני חושבת שזה אחד הנושאים החשובים ביותר.
כן, אנחנו
ביותר.
נדבר על זה אחרי ההפסקה.
אז לא, אם את דיברת על ויצו, אז מגיע להם, איך אומרים, חטא.
תקשיבי, ויצו בהחלט עושה דברים. אני ניהלתי את ויצו ראשון לציון, את הסניף בראשון לציון, וויצו בהחלט עושה תוכניות מדהימות לקידום נשים בכל התחומים, ובאמת מגיע להם שפו, באמת.
נכון. אז אני, תרשי לי באמת להחמיא להם על הנושא הזה.
מרשה. רק עוד שאלה אחת לגבי הדירקטוריונים, למרות שקצת אני חושבת נגענו בזה, אבל מלבד העניין המקצועי, נשים מקצועיות בדיוק כמו גברים, איזה תרומה נוספת לדעתך נשים תורמות בדירקטוריונים, ערכים אחרים?
אני חושבת שהסיפור הזה של הכלה, הסיפור של העסקה של אנשים ממגזרים שונים, אנשים עם מוגבלויות, בחלק מהמקרים זה משהו שמקודם על ידי גברים, ובחלק מהמקרים מקודם על ידי נשים, ואני חושבת שזה בהחלט משהו שיכולה להיות בהם לנשים תרומה מאוד מאוד משמעותית. מעבר לכך, כמובן שבנושאים המקצועיים הם מצטיינות לא פחות מגברים.
כן, זה מה שאמרתי. מעבר לנושאים המקצועיים שאני בטוחה שהם מצטיינות.
כן, אבל כן.
אז אנחנו נקשיב עכשיו לבדד של זוהר, שגם בחרת. את רוצה להגיד בכמה מילים למה בחרת את בדד?
אני חושבת שזה אחד השירים הכי טובים של זוהר ארגוב. שוב, להקשיב למילים, וכל אחד ייקח את זה למקום שמתאים לו בחייו.
בדד, זוהר ארגוב.
במשעול אל העין בדד בנתיב ללא חיים בדד עם הזמן הבורח כהזמן לא שוכח כהציב את הגבול בדד יפה בדי ולא שכן ידי בדד כמה טוב לא לדע שידך כבר נוגע בידו של אחר אין דודה בדל במדבר הלוהט בדד גם דמעות הן רק הבל שיר מזמור אין לה סבל שיר מזמור של אילמי בדד ללא שכם ידיד בדד כמה טוב לא לדע שידך כבר נוגע בידו של אחר
אין ספק, זוהר הוא באמת מלך.
מלך זה מלך.
מלך זה מלך. טוב, חזרנו. אני רוצה לדעת, אני רוצה לשאול אותך שהגעת מהתחום הפיננסי, איך את חושבת שניתן להגיע למצב שנשים לוקחות חלק בעולם הפיננסי בדיוק כמו גברים? כי אני חושבת שהקושי המאוד גדול של נשים זה באמת להשתלב בעולם הפיננסי.
אני יכולה לקחת את השאלה שלך לשני מקומות. אחד זה בקטע של הקריירה, והשני זה בקטע של משק הבית. אז אני לא יודעת על מה רצית להתמקד.
אני חושבת שאנחנו יכולים לדבר על שני המקומות, כי שניהם מאוד חשובים. אז בואי תתחילי בעולם של הקריירה, ואיך שאת רוצה, תתחילי.
טוב, אז נתחיל בעולם של הקריירה. אני חושבת ש... זה גם מתחיל בבית, איך אנחנו מחנכים את הילדים, גם בנים וגם בנות, ובעצם להטמיע גם בבנים וגם בבנות, שאין חסמים שנובעים מזה שאת בת ולא בן. ומעבר לכך, צריך להעז, וצריך...
את יודעת, אני לא חושבת שבילדות, אני לא חושבת שהנושא הפיננסי הוא מלכתחילה מנותב יותר לבנים מאשר לבנות. אני חושבת ש...
את לא חושבת או את כן חושבת?
אני חושבת שהוא לא מנותב יותר לבנים ויותר לבנות. אני חושבת שהוא...
אוקיי.
שהוא לא... אני חושבת מה שמסליל בסופו של דבר את הבנים יותר למקום הפיננסי זה יותר היחס של החברה ושל המשפחה שאתם יכולים לעשות הכל, כמו שאמר וורן באפט, כן? הבנות שלי לא פחות חכמות ממני, אולי אפילו יותר, אבל להם אמרו שהעתיד שלהם מוגבל, ולי אמרו שהשמיים הם הגבול. ואני חושבת שמנקודת המוצא הזאת של המסרים השונים שנותנים לבנים ולבנות, אז הבנות... פשוט מסלילות את עצמן בעזרת החברה וכל המסרים שמקבלים במיליון דרכים שונות לעולם אחר ופחות לעולם הפיננסי, והבנים שיודעים שהם יכולים לעשות הכל כאילו בבסיס שלהם, וכמו שאת ידעת כילדה כי קיבלת את המסר שאת יכולה לעשות הכל, כי זה לא היה אצלך בנים או בנות, זה היה בנות, וגם אם זה היה, זה יכול היה כאילו יכולת לקבל את המסר, זה נורא תלוי בהורים, אבל... אם המסר הוא כזה, אז הבנים אומרים, אוקיי, אני יכול לעשות הכל, אין תחום פיננסי, זה לא משהו שאני לא יכול לעשות. ואני חושבת שזה מה שיותר מנתב את הגברים להתעסק בזה, ויותר מרחיק את הבנות מהמקום הזה. ולכן אני חושבת שאת ממש צודקת שזה חינוך מילדות וחשיפה, אבל לא רק לתחום הפיננסי, אלא יותר למסרים שאת יכולה לעשות כל מה שאת רוצה.
נכון, ודוגמה אישית, בבית, ושכאילו, תראי, יש גם הרבה מאוד מחקרים על נגיד נשים שבאות ברעיון עבודה, איך הם, האם ואיך הם בכלל מגישות דרישות שכר לעומת גברים, שוב, אני אומרת את זה ברמה הכללית, לא בספציפי לאישה זו או אחרת, כן. או גבר זה או אחר, סטטיסטית. זה מחקרים סטטיסטית, ומה את אומרת על עצמך, את עושה על הכישורים שלך, על הניסיון שלך, את מאדירה אותם, או שאת מצמצמת אותם ומדברת עליהם בצורה כזה לא מתלהבת ולא מוכרת.
גם זאת נקודה, כמו חינוך פיסקלי, גם זאת נקודה שמתחילה ב... סוג של הסללה מגיל מאוד מאוד קטן של מי את ולאן את יכולה להגיע ומה את שווה.
נכון, נכון. אז זה הולך לאורך כל השרשרת. הבוקר קראתי על הסיפור של קורס טייס, שבעצם לפני שנים רבות הותר לנשים להשתתף בקורס טייס, אבל הסטטיסטיקה היא שסך הכל ההשתתפות היא יחסית במספרים מאוד מאוד קטנים. עכשיו, אני לא מתכוננת להיכנס לאנליזה, למה זה ככה וזה, אבל נלך על תוצאות. שוב, אתה בא מעולם הפיננסי, אתה הולך על תוצאות. אז אני חושבת שצריך לעשות יותר.
אני חושבת שלכל הכיוונים, אם אנחנו היינו פשוט מעבירים מסרים זהים לבנים ולבנות, אז הם היו מזאת בדיוק כמו הבנים, והחוסר ההזה הזאת בא לידי ביטוי בכל נושא שאנחנו נעלה, החל מקורס טייס. עד לחינוך פיננסי, עד לכל דבר.
עכשיו, לפני שנגיע לחינוך פיננסי, אני רק רוצה לומר, הסיפור שדיברנו על זה, שקודם את שאלת על הפעילות הבינלאומית, ואמרתי שהייתה הנחיה של האיחוד האירופי, שצריך לעשות אפליה, זאת אומרת,
אפליה מתקנת.
אפליה מתקנת לנשים בדירקטוריונים וכו'. אז כאילו, באיזשהו שלב חשבתי, מה פתאום צריך אפליה מתקנת? כל אחת שתתקדם בזכות אחת ואחד. בזכות הכישרון, אבל המספרים אומרים שזה לא ככה, ולתקופת הביניים, שאני לא יודעת כמה זמן תימשך, צריך את הסיפור של העדפה המתקנת, שיהיה כלי כדי לקחת את הדברים קדימה בקצב קצת יותר מהר.
הפורום הכלכלי העולמי מדבר על 137 שנה לשוויון מגדרי.
אז כן, בדיוק.
לפי המדדים הכלכליים שלו. אז חשוב כן. מאוד אפליה מתקנת, כי אם אנחנו באמת מסתכלות, חוזרות למסרים של גיל אפס, אז אם ילדה רואה אישה בתפקיד ניהולי, אז זה נותן לה מודלינג והשראה שהיא יכולה גם. זה חלק מאותם מסרים.
אגב, זה עם ילדה וילד, כי אחר כך שיהיה משק בית, אז זה הכל, זה הכל דברים שהם מאוד מאוד נחוצים. ואגב, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בישראל, אין היום אחוז גבוה של נשים בדירקטוריונים של חברות שנסחרות בבורסה.
נכון.
אבל איפה שראינו תיקון מאוד מעניין, זה דווקא בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות. כי לפני שנים רבות, יש חוק של אפליה מתקנת, אבל הייתה תביעה משפטית שבאה ושאלה, מה זה בעצם ייצוג הולם, שנגעה לחברות הממשלתיות, מה זה ייצוג הולם? והפסק דין היה שייצוג הולם זה 50%, ובעצם מאותו פסק דין אנחנו רואים גידול מאוד מאוד משמעותי, גם במספר אנשים, וגם באחוז של אנשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, שזה דבר שמראה שלתקופת הביניים אין ברירה, אלא כל העולם הזה של העדפה מתקנת, חייב לשרת אותנו בינתיים.
את חושבת שאולי כדאי להכניס איזה שהם כללים לחברות פרטיות לגבי שילוב דירקטור?
יש כללים, יש כללים, אבל יש כלל שאומר שאם בעת תום כהונתו של דירקטור מסוים, כל הדירקטורים הם מאותו מין, אתה חייב למנות מהמין השני. אז זה תהליכים, אבל עדיין האחוז של אנשים הוא יחסית לא מספיק גבוה ולא דומה למה שקורה בחברות ממשלתיות. עכשיו, רצית שאני אתייחס גם לנושא של חינוך פיננסי. אז אני חושבת שחינוך פיננסי צריך להתחיל בבית ההורים, ושצריך להיות חינוך פיננסי לילדים, הייתי אומרת אפילו מגיל הגן. וזה מאוד מאוד חשוב בעיניי, ואני חושבת שזה חשוב לאנשים, לא רק לילדים, חשוב לאנשים, אבל בעיקר לנשים. עכשיו, למה אני חושבת שזה חשוב לנשים? הזכרתי קודם את העובדה שתוחלת החיים בישראל היא יחסית גבוהה לעולם, ותוחלת החיים של נשים היא הכי גבוהה.
כן.
וזה מחד, מידך, נשים גם פורשות יותר מוקדם, למרות שעכשיו יש בצורה מדורגת, יש עלייה, תהיה עלייה בגיל הפרישה לנשים, הן גם מרוויחות פחות מגברים. אז הן גם חיות יותר, גם מרוויחות פחות וגם פורשות יותר מוקדם. זה אומר שהכסף שיהיה להם להתקיים בפנסיה פוטנציאלית הוא יותר נמוך, והן חייבות לדאוג לזה. אז קודם כל, שכל אחת תיקח אחריות על מה יש לה לפנסיה, והאם היא חוסכת, ואיפה היא חוסכת. וגם תימנע מטעויות, אני אתן דוגמה לשתי טעויות מאוד מאוד נפוצות, שאישה עוברת ממקום עבודה, אישה ואיש, שעוברים מקום עבודה אחד לשני, יש נטייה למשוך את הפיצויים, זה טעות מאוד חמורה מבחינת ההשפעה שלה על החיסכון הפנסיוני, יש אפשרות להעביר את הפיצויים ממעביד, את החיסכון שלי באותה קופה שהמעביד החדש ימשיך להפריש, וכמובן שאני יכולה היום באופן חופשי לעבור ממנהל נכסים פנסיוני אחד לשני, כפועל יוצא מהביצועים שלו וכו', אבל למשוך פיצועים, טעות מספר אחד. טעות מספר שתיים, משיכה של קרן השתלמות. קרן השתלמות זה היום הנכס הפיננסי היחידי שהוא פטור ממס, להשתמש בו כאיזשהו אמצעי.
חנה, את שוב מרשרשת, אז תנסי לשים.
אני מרשרשת?
להריש רושים, כן, זה חשוב נורא מה שאת אומרת, אני רוצה שזה יהיה לא מרושרש.
טוב, אני אשתדל לא לרשרש. אז אני אומרת שמשיכה של קרן השתלמות זה גם טעות מאוד מאוד חמורה מבחינת החיסכון הפנסיוני, ולהשתמש בזה כאמצעי למימון נסיעות לחול, מי נוסע עכשיו לחול, זה כבר שאלה אחרת, או שיפוצים וכו' וכו', זה בהחלט טעות, וברמה העקרונית, כל אחת ואחד שיברר מה יש לו לפנסיה, וילך להתייעץ עם גורמים מקצועיים, ויעשה רענון של זה אחת לתקופה, כי זה פשוט must, ואחד ההחלטות הפיננסיות הכי חשובות. מעבר לכך, גם בחיי היום-יום. אנחנו רואים יותר ויותר נשים שחיות גם במסגרות של משק בית הקלאסי, אבל גם במסגרות שהן צריכות, שהן לבד, והן צריכות להסתדר לבד עם העולם הפיננסי, והידע פה הוא סופר סופר חשוב. והבסיס לכל הדברים האלה זה כמובן ידע, אבל האמצעי החשוב ביותר בשביל להתחיל את זה, זה בעיניי ניהול של תקציב. דהיינו, כמה יש לי בהכנסות, ואיך נראות ההוצאות שלי. וזה לא צריך פה דוקטורט במימון. איך אני אומרת? מספיק מחברת ועת. אפילו לא צריך טבלאות אקסל, למרות שיש בהחלט תוכנות שמסייעות. אבל לראות איך נראה התקציב של משק הבית שלי. ואחר כך עושים את מה שנקרא הדריל דאון, או החפירה בתוך כל ענף וענף. זאת אומרת, אני מממנת עצמי, יש לי משיכת יתר, איך אני מממנת? כמה אני משלמת על זה? כמה הייתי משלמת על האלטרנטיבות? כל הדברים האלה הם דברים שהם מאסט מבחינתי, ולכן אני חושבת שהחינוך הפיננסי הוא חשוב, כמו שאמרתי, ילדים, אנשים, והכי חשוב והכי חסר בעולם של אנשים.
נכון, וזה גם מה שדיברנו, אני חושבת, שדיברנו בתוכנית הקודמת, שבסופו של דבר, אם את יודעת להסתכל על המספרים, ויודעת מה יש, ואת יודעת לשים לעצמך בצד, ואת מחליטה לחתוך את המערכת יחסים הזוגית ולצאת לעצמאות, אז את לא תלויה כלכלית באף אחד, ואת יכולה לפתוח לעצמך את החיים העצמאיים שלך, וזה בעיניי חופש מאוד מאוד גדול.
נכון מאוד. נכון מאוד. חוץ מזה, את קמה בבוקר, את פותחת עיתון או גולשת באתר שאת גולשת, את לא יכולה להימלט מהמונחים הכלכליים. אז צריך לדעת על מה אנחנו מדברים. זה לא דבר שאנחנו מדפדפים הלאה והולכים למדור הבא.
נכון. אז אנחנו עוד מעט צריכות לסיים. אז לפני סיום אני רוצה לשאול אותך, אם יש לך ואת רוצה לציין איזושהי אישה עבורך מעוררת השראה שהשפיעה עלייך ומשפיעה עלייך עד היום?
אני חושבת ש אם אני צריכה לציין אישה שהשפיעה עליי, זאת אמא שלי.
איך היא השפיעה עלייך? ואיך היא הולכת איתך ביום יום? ואני בטוחה שהיא הולכת איתך ביום יום.
שמחד היא הייתה אישה עובדת, הייתה גננת ולאחר מכן מורה, והיה מאוד מאוד חשוב לה הנושא של איך היא מתלבשת, איך היא נראית, איזה תכשיטים יש לה, איזה תסרוקת יש לה. זאת אומרת, השילוב הזה של גם אישה עובדת וגם אימא, וגם אישה, ולא סידרתי את זה בסדר החשיבות, אני חושבת שזו דוגמה מצוינת.
אז אני גם חושבת, אני חושבת שהיו לך הורים נפלאים, ואני חושבת שהם עשו עבודה נהדרת.
תודה.
ושאת גדלת להיות אישה למופת, ואני בטוחה שאת עושה אותו דבר עם הילדים שלך, ועשית אותו דבר עם הילדים שלך, ושעושים עם הנכדים שלך, וזה מה שאני רוצה, אני רוצה שבסוף כולנו נקבל את המסרים האלה, את המסרים הזהים, ונהפוך לאנשים עצמאיים ומחוברים לעצמנו. ואם אנחנו נעשה את הדברים שנכון לנו לעשות, שנכון לנו לעשות, ושיש לנו דחפים ורצונות לעשות אותם, אז אנחנו נצליח בהם, ונהיה אנשים יותר מאושרים. בסוף זה מה שאנחנו צריכות וצריכים. אז תודה רבה, חנה, שהיית איתנו היום.
תודה לך.
תודה על הכל.
תודה לך
שהזמנת אותי. באהבה. ואני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו ולטכנאי שלנו גיל בן פורט, ואחרינו חיננית, דוקטור חיננית לויפר פלד, בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה. נתראה בשבוע הבא, ולסיום אנחנו נשמע את ריקי גל, אילו יכולתי. להתראות.
עכשיו ברדיו סול, התוכנית מאז ומתמיד.
Down.